שלום לכולם, שלום לכולן. אנחנו ערב פרשת ויקרא. אתמול נכנסנו לחודש ניסן, חודש הגאולה. ובאמת ראש חודש ניסן, אומרת המשנה במסכת ראש השנה, זה ראש השנה למלכים. חכמים, יש להם פירוש יפה, ראש השנה על המילה מלכים, פסוק בתהילים שאנחנו אומרים בשיר של יום, של יום שני, כי הנה מלכים נועדו, עברו יחדיו. עברו מלשון עברה, מתעברים על ריב. כן, מי אלה שני המלכים שרבו? זה יוסף ויהודה. כן, גם אנחנו באמת, יש קשר לפסח, כי גם שם אנחנו אומרים בהגדה של פסח, עברה וזעם וצרה. עברה. זאת אומרת שיש זעם וצרה, ועברה שקשורה להתעברות, לעברה של... אנחנו מוצאים גם אצל יהודה ויוסף, והנה המלכים, זה ראש השנה למלכים, בעזרת השם ביחד, ויש פה איזשהו חיבור, יש איזושהי אחדות בין שני מחנות מנהיגים בישראל, שזה יכולים להפך להיות עץ אחד, כמו שאומר הנביא יחזקאל, להיות עץ אחד, סוף סוף יהיה איזה חיבור בין שני קצוות, בין שני עמיתים. זה קשור למה שדיברנו גם במשכן, היה חיבור בשבט דן, דן גור אריה, שהוא, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, ביקשנו מיוסף הצדיק, כביכול, שחרר, תן לדן, הוא ימלא את מקומך, יחד עם... גור אריה יהודה, נהיה איזה חיבור, ובאמת התוצאה שיש השראת שכינה. ככה סיימנו את ספר שמות. יש השראת שכינה מתוך חיבור, מתוך איחוד, יש איזושהי השראת שכינה. ועכשיו אבל זה נגמר בסוג של טרגדיה, ולא יכול משה לבוא אל המשכן, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. וכביכול שכינה של ריבונו של עולם תופסת את כל העולם כולו, את כל האוהל, שום דבר לא יכול להיכנס שם, כמו שהשם שהוא קדם לבריאה, הוא היה המצוי היחיד, והשם אחרי זה מצמצם את עצמו כמו שדיברנו. וגם פה יש פה צמצום כלשהו, פתאום פותחת התורה את ספר ויקרא, במילה ויקרא, כן, ריבונו של עולם קורא למשה, ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מאוד מאוד לאמור. כלומר, פתאום הוא מפנה מקום ויש דיבור ויש מפגש. יש מפגש בין משהו שלא חשבנו שיכול להתקיים. בשביל מפגש, חייבים אבל להצטמצם, וזה באמת בהמשך הפרשה. התורה מדגישה את זה בכמה ציוויים. גם בהתחלה בפרשת הקרבת הקורבן מנחה. מנחה אומרת התורה, הוא לא יכול להיות חמץ. אלא הוא אסור לו להיות חמץ, אלא כמו שאנחנו עכשיו מתקרבים לפסח, מצה. מלשון מיצוי. מיצוי, כמו שאמרנו, כמו שצמצום, צמצום לא במובן שמשהו חסר, אלא כמו שמצמצמים את המרק, הכל נמצא בו מרוכז. במצה הכל מצוי, מצה מלשון מיצוי ומלשון מצוי, מה שכבר יש פה, לא מה שאני רוצה או רוצה להתנפח מעבר למידות שלי. אז במנחה חייב להיות מצה ולא חמץ. והדבר השני שמדגישה התורה בקורבן המנחה, זה שזה מלח על קור קורבנך, צריך להקריב מלח. מה יש במלח? מה זה מלח? מלח זה דומם, זה כמו חול. עשיתי מדורה עם הבן שלי אתמול, שרפנו קצת כל מיני עצים ישנים שהיו בגינה. ובעצם מה נהפך, מה ראינו? הכל נהפך אחר כך חזרה להיות אפר. זאת אומרת, הביולוגיה היא לוקחת את האדמה ומצמיחה ממנה חיים. אבל מאפר באת ומאפרת שוב, גם הצומח וגם האדם. הם אחרי זה, כן, אם שורפים כל דבר, הוא חוזר ליסודות שלו, בעצם נהיה עוד פעם חול, נהיה אפר, נהיה מלח. והמלח הזה הוא הדבר כביכול הכי נמוך, אבל מצד שני, אומרים חז"ל, למה צריך להקריב מלח על הקורבן? כי מלח לא מסריח לעולם, זאת אומרת לא מתקלקל, ככה הברית בין ישראל לאביהם שבשמיים לא מתקלקלת. פתאום הנמיכות קומה הזאת הופכת ליתרון עצום. אי אפשר לשרוף אדמה, לא יכולה להישרף. היא כבר שם, אתה לא יכול לגעת בה, אתה לא יכול לקלקל אותה. והדבר השני שהתורה מדגישה בעוד קצת קדימה בפרשה, בקורבן השלמים, אומרת להקריב את החלב, ואומרת לאדם, לך אסור לאכול כל חלב, שזה החלק הכי שמן, כל חלב וכל דם לא תאכלו. את הדם אי אפשר לאכול, כי זה התורה באמת גם תגיד בהמשך הספר בויקרא בי"ז, בפרק י"ז, פסוק י"ד, כי נפש כל בשר דמו בנפשו, הנפש היא באדם, אז מספיק שאתה אוכל לו את הבשר, לא לגעת בדם. לכן אומר ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו יקרת, לא לגעת בדם. יש גבול לכמה שאתה יכול להתפשט, יש אותו, גם אם הוא בעל חיים, יש אותך, יש אותו. אתה משתמש בו, אתה שוחט, אבל דם לא. דבר שני, שומן. שומן, החלק הזה, עוד פעם, זה חלק ששייך לגבוה, זה טוב שתהנה, זה טוב שתיקח, זה טוב שתאכל דברים טובים. הכל מצוין, אין בעיה. אבל לא צריך תמיד את הכי הכי טוב, עד הסוף. אתה ביס הכי מושלם. את הכל הכי טוב. למה? זה כמו ביקורים. מאיפה זה הגיע? זה הגיע מאנשהו. זה הגיע מאיזה מקור. לא אנחנו המצאנו את הזרע הראשון. אנחנו סך הכל זורעים אותו באדמה. נותנים לו להתפתח. אנחנו ממשיכים את הברכה, אבל הברכה עצמה נתונה מעת האלוהים. זו ההדגשה שאומר ריבונו של עולם, ומשה רבנו שנלמד שהוא תכלית הענווה, הוא באמת מקבל. וכל הפרשה שלנו בעצם המשך, היא בדיוק הציוויים שנצטווים בני ישראל. אחרי שיש את המשכן ושכן עליו הענן, שעם זה סיימנו את ספר שמות, יש את המפגש הזה, בין ריבונו של עולם אל משה דרך המשכן. ובמילה מפגש יש סוד גדול שהרבה פעמים אפשר לפספס. אנחנו מבלבלים הרבה פעמים בין הבנה שכלית, בין ידיעה שכלית לבין מפגש עם הדבר. מה הכוונה? שעכשיו אני אומר, נגיד אני מזכיר שם כלשהו, עם מישהו שאני מדבר איתו, ואז הוא אומר, כן, אני יודע מי הוא. מה זה אתה יודע מי הוא? מה הכוונה? הוא יודע עכשיו להגיד לי, הנה הוא כזה, הוא גבוה, הוא נמוך, הוא יפה, הוא לא יפה, הוא חכם, הוא ימני, הוא שמאלני, הוא דתי, הוא חילוני, הוא נשוי, הוא לא נשוי. זה מה אני יודע? אני יודע עליו, אני לא יודע אותו. יש הבדל גדול בין לדעת על הדבר לבין לדעת את הדבר. לדעת את הדבר זה מפגש חיובי. לדעת על הדבר זה תמיד נותן לי רק מידע שלילי. מה הכוונה? אני אנסה להסביר רגע את המשפט הזה. תמיד השכל, זה נקודה מאוד חשובה להבין, תמיד השכל הוא לא יכול לתת לי, הוא יכול לשלול לי, הוא לא יכול להגיד לי מה כן, הוא יכול להגיד לי מה לא. נניח שאני קובע להיפגש עם פלוני, נגיד קוראים לו שלמה, והשלמה הזה, אני אומר לו, אחי, אף פעם לא ראיתי אותך. איך אני אדע איך אתה נראה? איך אני אדע שאני נפגש איתך? אז אנחנו מסכמים. אנחנו ניפגש במסעדה הזאת והזאת, ביום ראשון, בשעה 3, אני, שלמה הזה אומר לי, אני אלבש מכנסי ג'ינס, חולצה משובצת, נעלי ספורט וכובע כחול. אוקיי, אני מגיע לאותה מסעדה, ובמקום בשעה 3, הגעתי בשעה 1, ואני רואה מישהו שהוא קצת דומה. אני אומר לעצמי, האם אני יכול לדעת שזהו? אני אומר לעצמי, בוא נראה, זה כנראה לא הוא, כי זה השעה ממש לא נכונה. ואחר כך מתקרבת שעה 2:30, ואני רואה מישהו שעם חולצה משובצת ומכנסיים שחורות. אני אומר, לא, זה לא הוא. ואחרי זה מגיע מישהו עם מכנסי ג'ינס ברבע לשלוש, אבל לא עם חולצה משובצת, אלא עם חולצה פרחונת. אני אומר, לא, זה לא הוא. אחר כך גם מישהו עם ג'ינס ועם חולצה משובצת, אבל יש לו כובע לא כחול כמו שסיכמנו, אלא שחור. וגם השעה עוד לא בדיוק. אני אומר, טוב, כנראה שזה לא הוא. בשעה 3 בדיוק נכנס למסעדה מישהו. נעלי ספורט, מכנסי ג'ינס, חולצה משובצת וכובע כחול. האם אני, ציון גואטה, שקבעתי את הפגישה, יכול לדעת בוודאות של 100% שזה שלמה שאיתו קבעתי את הפגישה? התשובה היא לא. סטטיסטית כנראה שזה הוא. האם זה ודאות? לא. מתי אני אדע בוודאות שכן? כשאותו אחד ייגש אליי ואני אומר לו, אלן, אתה זה שלמה? הוא יגיד לי, כן, היי ציון, אני זה שלמה. במפגש נהיה לי כן. ידיעה היא חיבור אל הדבר. חיבור אל הדבר שבו אני מפנה מקום להיפגש עם משהו ששונה ממני מצד אחד, ומצד שני יש לי חיבור וקישור אליו. תזכרו מה שדיברנו על ההבדל בין אחדות ואחידות. זהו המפגש. המפגש נותן לנו קיום של ידיעה. זה מה שהיה עם אדם הראשון, שלפני החטא אומרת התורה, כן, היא מספרת לנו, והאדם ידע את חווה אשתו, כן, אומר רש"י, ידע כבר מלכתחילה שהיה בגן עדן. ידיעה, הוא ידע אותה. הוא היה מחובר אליה, אל אשתו. אבל אחרי שהוא חטא, שימו לב מה קורה לידיעה שלו. הוא חטא, אוכל מעץ הדעת, ופתאום יש לו מודעות. וידעו כרומים מהם, פתאום הם מתביישים, הם מסתכלים על עצמם מבחוץ, ומתביישים במה שהם. וזאת היא ידיעה במקום של חיבור אל הדבר, פתאום זה ידיעה חיצונית, תיאורית, אני מסתכל על הדברים, שואל את עצמי, אוי, מה חושבים, מה אני חושב, מה זה אומר עליי וכו'. זה חיבור חיצוני, תיאורי, זה של קליפת המציאות, זה לא חיבור אל תוך המציאות. בכל זאת, יש בזה משהו, כי זה דבר טוב, שאני ידע להסביר לאנשים לפעמים, אז אני צריך לדעת לתאר את הדבר. אבל אם אני אומר דבר שהוא, אני לא מחובר אליו, אז התיאור שלי הוא פלסטי, זה תיאור חיצוני. אפשר במובן הזה לומר שיש שלושה מיני שקרים. כך שמעתי פעם ממישהו לפני המון שנים ומאוד מאוד אהבתי את ההגדרה הזאת. שקר ראשון, כמובן שאני משקר במצח נחושה. זה הכי נמוך, הכי רדוד, ברור, שקר. שקר שני, שקר לבן. כלומר, אני מסתיר חלק מהאמת ואומר חלק, שזה שאני מסתיר את ה... מה שאני אומר ומסתיר הוא בעצם משנה את כל התמונה, אבל זה מה שאני בוחר לעשות. אני לא משקר בפועל, אבל אני נותן תמונת מצב שגויה על ידי זה שאני מסתיר משהו מהותי. השקר השלישי הוא יותר עדין, שאני אומר משהו שהוא לא מדרגת החיים שלי. אני מספר, מדבר על משהו, אני מתאר אותו בצבעים יפים, אבל הוא לא שלי. אני לא שם, אני לא מדבר בתוך הידיעה הפנימית שלי כשאני אומר אותו. אני אומר אותו בתור הסברה חיצונית. אני יודע לדבר עליו. אני יודע עליו, אבל לא יודע אותו. אחרי שאני יודע אותו, באמת זה זמן נכון וחשוב להסביר, לדבר עליו, כדי שאולי מי שמולי יוכל קצת מתוך מה שאני מתאר, מספר עליו, להתגעגע, ואולי בתוכיותו פעם גם לפגוש אותו. בעזרת השם, שנזכה למצא, למיצוי, לאחדות כזאת, חיבור גם שלנו, כל חלקי העם ושלנו עם הבורא יתברך, במובן הזה, שנוכל לדעת באמת ידיעה פנימית, לדעת את הדברים ולא לדעת רק על הדברים, ידיעה תיאורית חיצונית. בעזרת השם, שבת, שלום ומבורך לכולנו.